טוב, שלום לכולם. אני רוצה לתת הסבר יחסית פשוט ובהיר בנושא של דת אלוהים, כי ראיתי שבהרבה שיעורים מסתבכים בכל מיני גוונים של דת אלוהים ובכל מיני תפיסות של האלוהות אצל הרב קוק, כי באמת יש פסקאות שנוטות לפה ולפה. לכן אני רוצה לתת איזשהו הסבר מתומצת ו מאורגן של השיטה שלו, ולתת לאיזשהו מבנה שקצת יעשה סדר בתוך כל ההתבטאויות השונות של הרב קוק, ויעשה איזשהו משהו קוהרנטי ברור שאיתו אפשר להבין את השיטה של הרב קוק. אז באמת יש מקומות שהרב קוק מתבטא בכיוון החסידי של אין עוד מלבדו, ויש מקומות שהוא מתבטא בכיוון של השיטה הקלאסית של האלוהות, ויש מקומות שהוא מתבטא בכיוון של דעת אלוהים, של האחדות וההרמוניה של המציאות. ויש מקומות שמדבר בשיטה קנטיאנית, שמדבר על זה שהאדם לא יכול לתפוס את העצם של הדבר, אלא רק את ההופעות שלו. אז נעשה קצת סדר בדברים. בגדול, מה שנלך זה לכיוון של מאמר דעת אלוהים, שגם במאמר דעת אלוהים יש שם... טוב, בוא נסדר את הדברים. אז בקבצים חלק א' בהתחלה וגם בראות הקודש הרב קוק מזכיר את הנושא של התפיסה החסידית של אין עוד מלבדו, והוא קורא לה אריחנפין, ולתפיסה הקלאסית של האדם שעומד מול האלוהות הוא קורא זה אירנפין. בספר אורות, באורות התחייה, בפסקה א' וגם בזרונים, אז הוא מדבר הרבה על הגישה של ההרמוניה של המציאות והאחדות של המציאות. ובספר, במאמר דעת אלוהים, הוא מדבר, הוא מתחיל משיטה קנטיאנית של העובדה שאנחנו לא תופסים את העצם, אלא רק את ההופעות. ואז הוא מפתח שם איזושהי גישה שקשורה לאידיאלים, אבל באמת יוצא יותר מהמקום האישי. אז עכשיו אנחנו ננסה לסדר את הדברים ולעשות איזשהו מערך מסודר שנותן איזשהו מבנה אחד לכל הדברים. אז מה שאני חושב שצריך להגיד הוא כזה דבר. הגישה היסודית, או לאו דווקא היסודית, הגישה העקרונית של הרב קוק זה לקבל את הגישה החסידית של אין עוד מלבדו, כמו שהוא מדבר באורות הקודש, וכמו שאמרתי באורות הקודש חלק ב' ובתחילת בקבצים קובץ א' בהתחלה שם, שהוא מדבר על זה שהגישה של אין עוד מלבדו, זה הגישה של אריחנפין. זאת אומרת, רב קוק מקבל אותה כגישה היותר עמוקה, היותר פנימית, שבה באמת האדם מבין, לפחות בשכל, שהוא לא קולט את המציאות עצמה, המציאות עצמה נעלמת מעינינו, ומה שהוא קולט זה רק את ההופעות כלפי חוץ, והוא מבין שבעצם המציאות עצמה, זה האלוקות, וכל מה שיש סביבנו וכולנו וכל המציאות כולה היא בעצם אלוקות אחדותית, שלמה, ומה שאנחנו רואים זה רק הופעות כלפינו בגלל המגבלה השכלית והחושית שלנו, אנחנו רואים מציאות, אבל בעצם אין מציאות, בעצם מה שיש זה רק אלוקות מוחלטת, אינסופית, שווה בכל מקום, וזה המציאות האמיתית, נקרא לזה ככה. והדבר הזה הוא פותר הרבה שאלות של היחס בין האדם לבין האלוקות, הרצון האלוקי וכולי, כי בעצם אין, מבחינת האלוקות אין זמן ואין מרחב ואין רצון ואין את כל ההופעות העולמיות שלנו. כל מה שיש זה אלוקות אחדותית אחת, בלתי מוגדרת, וכל ההופעות שאנחנו חווים ומרגישים של מרחב, של זמן, של רצון, של תופעות, זה הכל הכל בתוך האישיות שלנו ובתוך התודעה שלנו, וזה הכל סוג של אשליה. אז זה הגישה, זאת אומרת, זה הגישה, נקרא לזה החסידית, אין עוד מלבדו, והרב קוק, אבל לא לוקח את זה כמו שהוא, אלא הוא בא ואומר שהגישה הזאת היא גישה שמתאימה, זה אריחנפין, והיא גישה שמתאימה לצדיקים עליונים ברמות מאוד מאוד גבוהות של התעלות מנטלית, שהם באמת מסוגלים לתפוס את הדבר הזה. האדם הפשוט והחברה לא מסוגלת לתפוס את הדבר הזה, לא יכולה לחיות על פי הדבר הזה. זה גם, הוא מסביר שם שזה משבש את המוסר, זה משבש את כל הגדרות, כי אתה כבר לא יכול להגיד מה רע ומה טוב, ומה נכון ומה לא נכון, ומה שלם ומה חסר, כי אם הכל זה אלוקות, אז הכל טוב, אז הכל שלם, הכל מוחלט, ואין פה, זה מאבד את כל ההגדרות האנושיות. ולכן הוא אומר, יש הבדל בין הדבר האמיתי, התפיסה האמיתית, לבין הצורה שבה אנחנו מתנהלים ומנהלים את החיים שלנו, מנהלים את החברה. זה לא הדרך לנהל את החברה. ולכן, באמת, הדרכה של רב קוק בתפיסה שלנו, בשביל לנהל את עבודת השם שלנו, בשביל לנהל את היחס בינינו לבין האלוקות, צריך פה גישה אחרת. ואפילו טוען בוא נגיד בסאבטקסט, שהגישה החסידית היא עלולה לגרום נזק, כיוון שהאדם בסוף הוא חי. רוב האנשים הם לא הצדיקים העליונים, והם לומדים את הגישה החסידית היא גישה שמקפיצה אותך, כביכול יש לי תפיסה מאוד מאוד עליונה, שלא מתאימה באמת לאיפה שאתה, למה שאתה, האדם הפשוט, ולכן זה עלול לגרום נזק, כשהם מקפיצים את הבנם לדרגות שהם לא נמצא בהם, זה עלול רק לגרום נזק, לשבש אותו, וזה לא בונה בניין נכון ואמיתי ויסודי ושלם, לנפש האנושית ולקשר עם, קשר הבריא עם הקדוש ברוך הוא. ולכן זה לא הדרכה לציבור, לא הדרכה לאדם. מצד שני, בהרבה פסקאות, הוא בא בביקורת מאוד מאוד גדולה לגישה, נקרא לזה הילדותית או הקלאסית, שמתייחסת לאלוקות כישות חיצונית לאדם, וכמשהו שאדם משועבד אליו, אבינו מלכנו, מה שנקרא, גישה שיש לה הרבה נזקים בהרבה פרמטרים, גם שאדם מרגיש שהוא משועבד לכוח חיצוני, הוא מרגיש כפוי, הוא מרגיש מאולץ, וגם זה יוצר איזשהו צמצום של כוחות האדם, כוחות החיים של האדם, וזה גם לא חודר לכל המרחבי החיים שלו, אלא זה משהו מאוד מאוד צר, ממוקד, שהוא צריך לעשות כך וכך תקסים, כך וכך דברים, וזה בעצם היחס שלו לאלוקים, וזה לא בונה באדם את האישיות, זה לא בונה באדם באמת מידות ועולם פנימי ושמחה ותהליך של פנייה של המציאות. זה אפילו משתק את המציאות מידה מסוימת, כי זה מעודד הרבה שמרנות, שהיא תפיסה שיש איזשהו צו סטטי, ואדם עכשיו כפוי לצו הזה ולרצון האלוקי, בלי יכולת להשתנות ולהתפתח. אז מה כן? אז שלנו את הגישה הנמוכה של אלוקות חיצונית, ושלנו גם את הגישה העליונה של האין עוד מלבדו. אז מה כן? אז פה בעצם יש איזושהי, נקרא לזה גישת ביניים, או גישה משולבת, שהיא נותנת איזשהו מענה לדבר הזה. ואני אעשה את התהליך שהרב קוק עושה בעצם. הרב קוק מתחיל מגישה של תפיסה, של התפיסה האנושית, ומתוך זה הוא יוצא ליחס בין האלוקות לבין המציאות. אז הוא מתחיל מהגישה של תורת ההכרה. עכשיו אני חוזר למאמר דעת אלוקים, ושם הוא בא ואומר, כשאתה ניגש למציאות, אתה לא תופס את המציאות עצמה, אלא אתה תופס את ההשפעות של המציאות עליך. ופה באמת הגישה הילדותית שהיא באה לעצם, שהיא חושבת שהיא תופסת את המציאות עצמה, היא יכולה להתחבר לשתי הגישות שאמרנו, גם הכי גבוהה וגם הכי נמוכה. בגישה הכי נמוכה, האדם חושב שאלוקים הוא איזשהו אובייקט חיצוני שהוא משועבד אליו, ואז הוא בעצם חושב שמדובר פה על אובייקט חיצוני. וגם בגישה הכי גבוהה, אז האדם מבין שכל מה שקיים זה בעצם איזשהו אובייקט אלוהי. אז בגישה הגבוהה, הגישה הנמוכה היא לא נכונה, כי באמת, כמו שאמרנו, היא לא מתאימה, ואין לאדם יכול לתפוס את האובייקט. וגם בגישה הגבוהה היא פשוט מעל כוחותיו של האדם הרגיל, ולכן היא גם לא מתאימה. ומה שהרב קוק בא ואומר, הדרך הנכונה יותר היא להבין שאנחנו לא תופסים את האובייקט של שום דבר, אלא מה שאנחנו תופסים זה איך הדבר הזה משפיע עלינו. ואז אנחנו עכשיו בעצם מנסים לבנות פה איזושהי גישת ביניים, שהיא גישה הרבה יותר בריאה ונכונה, שהיא באה ואומרת, באמת אנחנו מקבלים בשורש את הגישה החסידית של אין עוד מלבדו, שהכל הכל זה מציאות אלוקית, ומה שאנחנו רואים זה רק אשליה של התודעה שלנו, התודעה האנושית. אבל אנחנו עכשיו צריכים להתחיל להבין מה המציאות האלוקית הזאת מקרינה עלינו, ומה היא מנביעה בתוכנו, ומה היא יוצרת בתוכנו. אז אנחנו לא מנסים לקפוץ למדרגה של הצדיק העליון, שהוא באמת חי את זה שהכל זה מציאות אלוקית, כמו שאין לנו יכולת להגיע לזה. אלא אנחנו נשארים בתפיסה הפשוטה שיש אותנו כמציאות, כעולם חומרי, סיבתי, בזמן, בתוך זמן, בתוך מרחב, בתוך מגבלות המציאות. אבל אנחנו מנסים להבין מה העובדה שאנחנו יודעים לפחות בשכל, שיש מציאות אלוקית מתחת להכל, ויש שלמות אלוקית שהיא המציאות האמיתית של העולם, מה הדבר הזה בונה בתוכנו? מה זה יוצר בתוכנו, בתוך האישיות שלנו? שוב, אנחנו לא נגיע אליו עצמו, אבל אנחנו כן יכולים להיבנות ממנו. וזה קשור למה שאמרנו מקודם, אתה לא נפגש עם הדבר עצמו, אבל אתה כן יכול לחוש איזה רשמים זה בונה בתוכך. ואז כשאדם חושב על אלוקים, פונה לאלוקים, מבין באינטואיציה שלו שיש מציאות אלוקית מושלמת אינסופית, והוא גם מבין, לפחות בשכל, שהמציאות הזאת זה המציאות האמיתית שלו מתוכו, הוא לא מציב אותה, הוא לא מתייחס אליה כמשהו חיצוני אליו, אלא הוא מבין שזה מהות המציאות, וזה העומק של המציאות, והוא לא נסחף אחרי הגישה החסידית, שאומרת, הנה, אני עכשיו מדמיין שאני אחד עם האלוקות, אין עניין כזה, זה לא בונה את האדם, וזה אפילו רק מפיל את הבן אדם במדרגה הרגילה, אלא מה שהוא כן עושה, וזה המדרגת ביניים המאוד מאוד חשובה, ומיוחדת של הרב קוק, והחידוש אפשר להגיד של הרב קוק של דת אלוהים, זה שהוא מתחיל להכיר מה אני סופג מהדבר הזה, מה זה בונה בתוכי, איזה חלקים בתוכי נבנים ומתקדמים ומרגישים ונהיים יותר טובים בעקבות המחשבה הזאת ובעקבות המצב הזה. ואז הוא מתחיל להבין, הוא מתחיל לחוש שיש בתוכו המון המון אידיאלים. פה אנחנו מגיעים לאידיאלים אלוהים. יש בתוכו המון המון אידיאלים, המון המון כוחות של טוב, של יושר, של תיקון, של חסד, של נתינה, של הרמוניה, של רצון להיות באחדות עם הכל ובהרמוניה עם הכל ובטוב עם הכל, ורצון לשתף פעולה עם כל הדברים וליצור איזשהו אחדות גדולה, איזשהו טוב גדול, איזושהי שלמות גדולה שהיא מאחדת את כל הכוחות, מחברת כל הכוחות, מעוניין שיהיה טוב עצום במציאות, והטוב הזה יתגלה ויופיע על הכל, בכל הכמות ובכל האיכות האינסופית המוחלטת, כמו שהרב קוק מדבר באורות ישראל בהתחלה בפרק א', והשאיפה הזאת לטוב לכל ולשלמות של הכל ולהרמוניה של הכל ולאחדותיות של הכל, זה ההשפעה שאדם מקבל מהמציאות האלוקית הפנימית, שהיא האמת של הקיום שלו, שהוא לא יכול להגיע אליה בשורש שלה, אבל הוא כן יכול לקבל רשמים ממנה, וזה הרשמים שאדם מקבל, וזה בעצם סגולת ישראל, וזה מה שמיוחד בעם ישראל. ואם אנחנו מדברים על נשמת ישראל וכנסת ישראל, זה הייחוד של עם ישראל, שהיא סופגת את כל התובנות האלה, ואת כל האידיאלים האלו, והרצונות האלו מהקיום האלוקי, מה שגורמים אחרים במציאות לא בהכרח יכולים לספוג, ונדבר על זה תכף בהמשך. אז כאשר האדם מבין בשכל שהמציאות האמיתית היא המציאות האלוקית, הוא מבין שהאלוקות זה משהו שהוא בקיום, עצם הקיום של המציאות, בשורש של המציאות, אז זה משהו פנימי, זה לא משהו חיצוני שעומד ומצווה עליי מבחוץ, ומשגיח עליי מבחוץ, ואני משועבד עליו מבחוץ, אלא זה הקיום האמיתי של המציאות, אבל הוא לא נסחף אחרי הגישה החסידית, של לנסות לדמיין שהכל אין לו מלבדו, ולדמיין את השלמות האינסופית הזאת שהיא קיימת בהכל, אלא הוא מסתפק בזה שהוא מעמיק באותם השלכות, באותם רגשות, באותם אידיאלים, באותם רצונות אילאיים, מוסריים, שלמים, שנובעים מתוכו בעקבות ההבנה שיש מציאות אלוקית שלמה, אינסופית, שהיא האמת של המציאות. אז הוא מזהה את הקיום האלוקי בתוך האידיאלים האלה, הרצונות האלה, השאיפות האלו, כשורש הפנימי שלהם. אז אם נסכם עד פה, אז יש בעצם הבנה, תובנה פילוסופית, נשמתית מאוד, סודית מאוד, שורשית מאוד, שהקיום האמיתי של המציאות זה הקיום האלוקי, וזה ההבנה החסידית של אין עוד מלבדו, אבל האדם לא נסחף אליה, אבל גם לא פורש לאיזושהי תפיסה ילדותית שיש מציאות אלוקית מעבר, מחוץ למציאות שמצווה עליו ומשועבד עליה, אלא הוא לוקח את התובנה הזאת של אין עוד מלבדו, של הקיום האלוקי של המציאות באמת שלה, והוא מנסה להבין מה איזה חלקים בתוכו, בנפש שלו, ברצונות שלו, באישיות שלו, הם באמת נבנים מתוך הדבר הזה, וצפים ומתקדמים ונבנים ועולים מתוך האמת האלוקית שיש בתוכו. אז הוא נתון בתוך האשליה של האישיות הפירודית והחומרית במרחב והזמן והכל. הוא לא מסוגל להגיע למציאות האלוקית, אבל הוא כן רואה שנבנים בתוכו כל מיני מבנים מוסריים, ערכיים, הרמוניים, אחדותיים, גדולים מאוד, עוצמתיים מאוד, חזקים מאוד, משמעותיים מאוד, שנבנים מתוכו, והוא מבין שזה, הדברים האלה הם נבנים בתוכו בגלל שהמציאות האמיתית שלו היא המציאות האלוקית. ולכן האלוקים הוא פורץ מתוכו, הוא לא משהו חיצוני לה, אלא הוא משהו שבא מתוכו, נובע מתוכו, עולה מתוכו, צף מתוך עומקי האישיות, שהעומקים שלו, עומקים שלו, עומקים, זה בעצם האלוקות של כל המציאות, לא רק שלו, של כל הבריאה, הכל זה רק אלוקות, אבל הוא מבין שמתוכם צפים ועולים מתוכו, מתוך הנפש, כל מיני מגמות אחדותיות, הרמוניות, עליונות מאוד, שצפות מתוך הדבר הזה. אז עד פה עשינו את המהלך ההכרתי, ועכשיו הרב קוק בהרבה מקומות, נתן דוגמה בדרך התחייה בזרונים, הוא מדבר על זה שהאדם וגם היהודי הוא מוציא לפועל ומבטא כל מיני כוחות, בגלל שיש לו הכרה ויש לו תודעה, הוא בעצם יכול לבטא ולהכיר ולהביא לידי ביטוי כל מיני כוחות שהם נמצאים בכל המציאות בצורה גלומה, בצורה עמומה, בצורה שלא יכולה לבוא לידי ביטוי. זה כמו שאדם שהוא אילם, אז הוא יכול להיות שהוא בפנים, הוא מדבר, הוא רוצה להגיד הרבה דברים, הוא לא יכול לדבר. או אדם שיש לו איזושהי הפרעה נפשית, ויכול להיות שהוא חווה בתוכו הרבה מאוד עוצמות חיים והרבה מאוד מחשבות, אבל יש לו משהו שמקשה עליו לבטא את הדבר הזה, ולהביא אותו לידי ביטוי, ולהגיד אותו, ובאמת להוציא אותו לפועל. אז האדם, הוא מביא לידי ביטוי, והחוק שם מדבר על הדבקות האלוקית, זאת אומרת, הדבקות האלוקית היא קיימת בכל המציאות, אבל היא לא באה לידי ביטוי, גם האבן דבקה באלוהים, גם החתול דבק באלוהים, גם הילד וגם האדם הכי מרוחק ומצומצם, הוא דבק באלוהים, אבל הוא לא יכול להביא את זה לידי ביטוי, כיוון שאין לו את היכולות המנטליות, הקוגניטיביות, הרוחניות להביא את זה לידי ביטוי, ועם ישראל הוא מביא לידי ביטוי את אותם דבקות אלוקית שכל המציאות בעצם רוצה. מדבר שם על אברהם אבינו ועל אלילות, שאלילות יביא לידי ביטוי את שאיפת הדבקות באלוהים בצורה מעוותת, ואברהם אבינו בא ואמר אני יבטא את זה בצורה הנכונה של העניין הזה. אז אני רוצה שנשתמש בדבר הזה ונבין שאחרי התפיסה ההכרתית שהרב קוק דיבר עליה במאמר דת אלוהים, צריכים להבין שמה שהרב קוק אמר, הוא בעצם, הרעיון הוא שהדבר הזה הוא קיים בכל המציאות. זאת אומרת, אני חווה את זה בתור אדם בתוכי, אבל אני חלק מהמציאות. אני כיצור במציאות הזאת, כגורם במציאות הזאת, חווה בתוכי את אותם מגמות של חסד, של הרמוניה, של דבקות, של רצון לדבקות, של רצון לטוב, לאחד את הכל, להשלים את הכל, לתקן את הכל. אבל בעצם כל המציאות חווה את הדבר הזה, כי כמו שאני כחלק מהמציאות חווה את הדבר הזה, זה חוויה שהיא כלל עולמית, זה לא חוויה רק פרטית שלי. אז נכון שבמאמר דת אלוקים הוא מדבר על האדם הפרטי יותר שהוא חווה את זה בתוכו, אבל בעצם החוויה הזאת היא חוויה כללית של כל המציאות, וגם בעלי החיים חווים בעומק שלהם את הדבר הזה, וגם הגויים שמרוחקים מהיהדות חווים את הדבר הזה, וגם הדומם חווה את זה, וגם הצומח חווה את זה. זה משהו שהוא חווה את זה במובן הסגולי, במובן הפנימי, במובן העמוק. זאת אומרת, כיוון, שוב, נחזור גם להיגיון של הדבר, כיוון שאנחנו מבינים שהחוויה הזאת היא חוויה שנובעת מזה שהמציאות כולה בשורש שלה היא מציאות אלוקית. אז גם האבן בשורש שלה היא מציאות אלוקית, וגם החתול וגם העץ, הכל בעצם מציאות שלו היא מציאות אלוקית, כי אין עוד מלבדו. ממילא, כל המציאות היא מושפעת מהאידיאלים אלוהים. מה שמגיע אלינו מהמציאות האלוקית זה האידיאלים אלוהים, ולכן כולם בעצם בשורש שלהם חווים על זה. ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לפסגה של התפיסה של דת אלוהים, שזה רואים את זה יותר בספר אורות, לדוגמה, באורות התחייה פסקה א', ובזרונים פסקה א', שברוך הוא כבר אומר שאלוהים הוא נשמת המציאות. עכשיו אנחנו יכולים להבין יותר לעומק את הדבר הזה. זה קצת פחות מופיע במאמר דת אלוהים, אבל מופיע בהרבה מאוד פסקאות שאלוהים הוא נשמת המציאות. מה זה אומר נשמת המציאות? זאת אומרת שאלוהים זה אותם קולות של אידיאלים, של שאיפות, של טוב, של חסד, של יושר, שקיימים בעומק של כל הדברים. הכל מכיל את השאיפות האלה, כיוון שהקיום האלוקי הוא הקיום האמיתי, השורשי של הכל. ממילא הכל מכיל את הנטיות האלה העמוקות של נשמת המציאות, של הטוב, היושר, ההרמוניה, האחדות. ואז עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה זה אומר דת אלוהים. דת אלוהים זאת אומרת, זה תודעה כזאת, זה תפיסה, זה קיום אנושי שהוא קיום אנושי אחר לחלוטין. הצורה שבה אדם תופס את מה שקורה סביבו, גם את עצמו וגם מה שקורה סביבו, הוא חי בעצם בתוך מעין זרם אדיר של שאיפות שלמות, שאיפות תיקון, שאיפות הרמוניה, שאיפות חסד, שאיפות התעלות מאוד מאוד אדירות וגדולות, שנובעות מהקיום האלוקי של כלל המציאות. והשאיפות האלה הן מקיפות הכל, והן כוללות הכל, והן נמצאות בהכל, והאדם חי בתוך המערך הזה של האידיאלים האלוהיים, שזה השאיפות האלו. ועכשיו אנחנו מבינים, וזה דת אלוהים, זאת אומרת, זה המשמעות של דת אלוהים. זה תודעת קיום הרבה יותר עליונה, גבוהה ומקיפה של כלל המציאות. ועכשיו, מתוך זה, הרב קוק, בהרבה פסקאות, עכשיו, אנחנו יכולים להבין עכשיו את התפיסה של הרב קוק, מה זה עבודת אלוהים, וגם במאמר עבודת אלוהים, אחרי דעת אלוהים, שהוא מסביר שעבודת אלוהים זה בעצם להתחבר לזרם הזה, להתחבר לכיוון הרוחני הזה, של אותה הרמוניה ואותה אחדותיות, שמקיפה את הכל, שקיימת בהכל, שכוללת הכל, בצורה, אצל עם ישראל בצורה יותר גלויה, ושזה שער המציאות בצורה יותר נסתרת, ואנחנו רוצים לחזק אותה, אז אנחנו מחזקים אותה על ידי תפילה ועל ידי קיום תורה ומצוות. ואם אנחנו עכשיו מבינים מה זה אומר נבואה, נבואה זה אומר שמשה רבנו ועם ישראל מתחברים למהלך הזה, למהלך של ההרמוניה העולמית וההתעלות העולמית והאחדות העולמית, ומייסדים מערכת מאוד מאוד מורכבת ועמוקה של מעשים ושל תהליכים ושל מצוות שיעזרו לנו לחזק את הדבר הזה, להחדיר את הדבר הזה, לחלחל את הדבר הזה לתוך המציאות. וזה נקרא עבודת אלוהים. עבודת אלוהים זה שהמציאות הולכת ומתחברת לאידיאלים אלוהים יותר ויותר, והדבר הזה הוא אינסופי, והוא יכול להגיע לרמות הרבה יותר גבוהות מאשר המציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אנחנו לא מצפים שזה, זה לא איזשהו, אוקיי, בואו כולם נהיה חברים אחד של השני ונסיים את העניין. לא, זה אחדות שהיא אחדות שכוללת את הכל, והיא יכולה להגיע לרמות גבוהות, והרוק במקום מסוימים מדבר על הנבואות של החכמים של וגר זאב עם כבש, שאנחנו אחרי שנסיים לתקן את המציאות האנושית, שנתחיל לתקן את המציאות של בעלי החיים, ונחנך אותם, ונעשה להם כל מיני תהליכים חינוכיים מאוד מאוד מורכבים, שיביאו גם לאחדות ולהרמוניה בתוך בעלי החיים, ולשכלול הרצון החייתי, ואחרי זה לשכלול הרצון הצמחי והדומם, ואני לא יודע, אז יש אין סוף של רמות ומגמות שאפשר להגיע אליהם, שהעולם יגיע למציאות באמת שהולכת ועולה עד אין סוף, בכיוון הזה של ההרמוניה והאחדות והטוב והתיקון והחסד והנתינה והגברת החלקים ההרמוני והאחדותיים בתוך המציאות, שזה מגמה אינסופית. אבל התהליך הזה הוא תהליך שהוא מתחיל מהדברים הפשוטים, וזה בעצם מעמד הר סיני ומתן תורה ותפילה. אז כשאדם עומד בתפילה, הוא לא עומד מול גורם חיצוני שעכשיו הוא צריך לרצות אותו, לבקש ממנו וייתן לו או לא ייתן לו, אלא הוא עומד במעמד כזה שהוא מתחבר לזרם העולמי של הטוב, העולמי וההרמוניה והאחדות העולמית, והוא מתחבר אליו, והוא מבקש והוא מבקש להתחבר לזרם הזה ולחזק את הזרם הזה ולהיות נאמן אליו ולהיות יותר קשור אליו, והוא גם בעצמו, זה דורש ממנו, זה עבודה שהיא דורשת מאדם, איך אני נהיה אדם פחות אגואיסטי, פחות חושב על עצמי, פחות עוסק בתאוות שלי, ביצרים שלי, ברצונות שלי, במעמד שלי, בכבוד שלי, בכסף שלי, ויותר עוסק באמת בשלמות העולמית, באחדות, בהרמוניה, בתיקון של הכל, בשאיפה לתת לכל ולחזק את הכל. וכשאדם עושה מצוות, אז הוא לא סתם עושה משהו טכני, אלא הוא מתחבר לזרמים האלה, ומתוך שאיפה להגיע לרמות עליונות מאוד, ואלוקיות ורוחניות מאוד מאוד גבוהות, אבל מתוך העבודה של המידות שלו ושל של התיקון וההתחברות לעניינים האלו. ואם אנחנו מדברים על השגחה אלוקית, אז אנחנו לא מדברים על מישהו שמשגיח מבחוץ ומחליט עכשיו, טוב, אני יעניש אותו, אני אתן לו שכר בעקבות איזשהו מעשה, אלא אנחנו מדברים על באמת על אותו זרם אלוקי פנימי שקיים בתוך המציאות, שהוא הקיום האמיתי של המציאות, והוא עכשיו מוביל את המציאות ומנהיג את המציאות, והאידיאלים האלו הם החלקים שמנהיגים את המציאות, וכל המציאות מחוברת אליהם. אם אלה, אם אדם הוא מתאים את עצמו למערך הזה של המציאות, לסדר הזה של המציאות, לכיוון הרוחני הזה של המציאות, אז הוא מקבל שכר, והוא מצליח, והוא מתקדם, והוא משתפר, וכל החיים שלו משתפרים. ואם אדם הולך נגד הזרם הזה ונגד הכיוון הזה, אז אם אלה הוא לא, אז הוא נפגע, והוא עלול להיחלש ולהתעכב בהרבה בעיות, כי הוא הולך נגד הזרם של המציאות ונגד הכיוון של המציאות. אז הדבר הזה הוא שם את עבודת השם במקום אחר לגמרי, מבחינה תודעתית, מבחינה מנטלית. לסיום אני אגיד שבדעת אלוהים אפשר להגיד שיש, נקרא לזה דעת אלוהים סגולית ודעת אלוהים מעשית. שיש רבנים או תנועות שהלכו יותר לדעת אלוהים הסגולית, זאת אומרת שהצד הסגולי, שאדם מתחבר לאידיאלים אלוהים, לספירות, למבנים הרוחניים, הם ראו יותר את ההרמוניה ואת האחדות באיזשהם מבנים רוחניים, נפשיים, מאוד מאוד עליונים, מאוד מאוד מדויקים. וככל שאדם מתחבר למבנים האלו בצורה הכי מדויקת שלהם והכי עמוקה שלהם והכי מדוקדקת שלהם, אז אם אלו מתחבר להרמוניה ולאחדות הזאת בצורה נכונה, ואלה באופן סגולי זה משפיע על המציאות. אז אם אני עכשיו יושב ולומד את כתבי הארי ולומד את הספירות, לומד את המערכים ומחובר אליהם ומתקן את הנפש שלי ועובד על עצמי להיות אדם מאוד מאוד מדויק שחי את הקודש ואת ההשראה האלוקית, ובאמת הוא חווה שהיא השראה אלוקית מאוד מאוד פנימית, מאוד מאוד עמוקה, והוא גם, אני חי מתוך שמחה מאוד גדולה, ומתוך דבקות מאוד מאוד גדולה באלוקות, בזרם הזה של החיים, ואני גם מגיע לאיזושהי השראה רוחנית, מנטלית, שחווה את המציאות כאיזשהו זרם של הופעת חיים אלוקית מאוד מאוד גדולה, שזה כמובן חלק מהעניין של דעת אלוהים, כיוון ששוב, אם אנחנו אומרים שאלוהים זה העומק של המציאות, אז יש עוצמות חיים אדירות בתוך המציאות שנמצאות, אבל אדם חסום להרבה מההופעות האלה. ובעצם זה שאדם יושב ומחובר להופעות האלה, וחי את ההופעות האלה, והוא חי את הדבקות האלוקית, אז זה עצמו מוביל את המציאות, ומקדם את הזרמים האלו במציאות, ומחזק את החלקים האלה במציאות, וזה מקדם את הכל. אז אני קורא לזה דעת אלוקים סגולית. ויש גם דעת אלוקים, נקרא לזה דעת אלוקים מעשית, שהיא יותר, היא פחות עוסקת בחיבור, הפעולה הסגולית של החיבור לזרמים האלוהיים של המציאות, והיא מנסה להבין איפה אנחנו באמת פועלים במציאות, לאחד אותה, לתקן אותה, להופיע בפועל במציאות את אותם ערכים של הרמוניה, של אחדות, ולהסתכל על ההופעות במציאות בספקטרום הזה, במשקפיים האלו של דת אלוקים, ולראות איך כל כוח במציאות הוא מכיל כוח אלוקי, ואיזה נקודות טובות יש בכל כוח, ואיך הכוחות מאחדים אחד את השני ומאזנים אחד את השני, ואיך יש פה מגמה תודעתית, מגמה תרבותית, מגמה אנושית שהיא באמת הולכת ומתאחדת והולכת ומתקדמת, ואיך אנחנו מגבשים את כל זה לאיזשהו מערך גדול תרבותי, חברתי, ערכי, אידיאלי, שהולך ומקדם את המציאות ומחזק את עם ישראל, ועם ישראל, לפי הגישה של דת אלוקים המעשית, איך עם ישראל בעצם בונה חברה כזאת, שהיא חברה שמה שעומד ביסוד שלה זה ההרמוניה, זה האחדות, זה התיקון, וזה בא על ידי זה שעם ישראל באמת מעצב איזושהי דרך חיים מאוד מאוד שלמה, מאוד מתוקנת, וזה כולל שני דברים, זה כולל קודם כל בעיקר זה תיקון אישיות ותיקון מנטלי של החברה הישראלית, שכולם באמת מחוברים לערכים האלה, לאידיאלים האלה וחיים אותם, אבל זה גם כולל תהליך שבו אנחנו, האדם חווה את כל חלקי המציאות בעצם הם מכילים בתוכם יסודות אלוהים, כיוון שהמציאות האמיתית זה האלוקות, וממילא האלוקות נמצאת בכל הדברים, ממילא כל דבר במציאות, כל דעה, כל שיטה, כל אומנות, כל יצירה, מכיל בתוכה חלקים אלוהים, חלקים תמות מתוקנים, חלקים שיש בהם ערך אלוהי, ויש בהם מגמה אלוהית, ויש בהם איזושהי שאיפת שלמות אלוהית, והאדם הפרטי הוא לא מכיל, קשה לו מאוד להכיל את כל הגוונים ואת כל הצורות, ולכן השלמות האלוקית מופיעה בצורה, נקרא לזה, מבוזרת, מכל הגוונים, כל אחד כולל חלק מהשלמות האלוקית, ועם ישראל, לפי הדת אלוקים המעשית, עם ישראל בעצם יאזין לכל הכיוונים של המציאות, לכל הדעות, לכל החלקים, ומתוך סגולה ישראלית להתחבר לאידיאלים של ההרמוניה ולאחדות, הוא יצליח לאחד את כל הגוונים האלו למשהו אחד, למערך אחד, לכיוון אחד, ולייצר מהם איזשהו תפיסת עולם, איזשהו מערך מאוד מאוד אחדותי, מאוד גדול, מאוד הרמוני, ופה צריך גם עניין של תורה שבעל פה, זאת אומרת היכולת גם לשנות את הדברים כשצריך, ולהזין, ולהיות עם איזושהי גמישות, עם איזושהי תובנה תרבותית, חברתית, שמאזינה למה שקורה, ומגמת מגבשת את הכל, ומאחדת את הכל לאיזשהו זרם אחד, לאיזשהו מבנה תודעתי, תרבותי, חברתי אחד. והכיוונים האלה הם כיוונים שיכולים להשלים אחד את השני, והם גם קצת סותרים אחד את השני, כי בסוף, אם אתה מחפש את דת אלוקים הסגולית, זאת אומרת, להזין לאשם זרמים אלוקיים מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד נשמתיים שיש במציאות, אתה צריך להתנתק מכל הרעשי רקע, מכל התרבות האחרת, ומכל הכיוונים הסוערים שיש בחוץ, ובאמת להתעמק באיזשהו בכתבי הארי, בספירות, בגוונים המדויקים של הזרמים האלוקיים במציאות, של החיות האלוקית במציאות. ואם אתה הולך לכיוון של הדת אלוקים המעשית, אז אתה מחפש, הפוך, אתה מחפש לצאת החוצה, להקשיב, לשמוע, להזין לכל הכיוונים, לכל המגמות, לכל השיטות, ולנסות לאחד אותם, לנסות לחבר אותם למשהו אחד, לכיוון אחד, ודווקא מתוך ההזנה ומתוך פתיחות לכל הכיוונים. אז יש ביניהם איזושהי סתירה, אני חושב שהם יכולים גם לבוא ביחד, אבל אפשר גם בימינו לראות שיש, זאת אומרת, יש איזשהם כיוונים שונים, גם של תלמידי הרב קוק שולחים לכיוונים שונים בתוך הדבר הזה, ואני חושב שיש פה איזשהו שני גוונים בתוך דעת אלוהים. אולי זה גם עניין של אופי, של אישיות, של בן אדם, איך הוא מתחבר לדעת אלוהים, איזה כיוון, האם הכיוון יותר פנימי, נשמתי של החיות האלוקית, או יותר מהכיוונים התרבותיים, חברתיים, והרצון הזה באמת להופיע את זה במציאות ולהופיע את הצדדים האלה במציאות. עכשיו, מן הסתם, האנשים של הדת אלוקים הסגולית, הם יגידו, השערות בחוץ והמגמות השונות והעוצמות החיים השונות שמופיעות בחוץ בצורה לא הרמונית ובצורה מוגזמת ובצורה משובשת, הם רק מסיטים את הדרך ולא מאפשרים לנו להתרכז בדרך ההרמונית האחדותית. והפוך, האנשים של הדת אלוקים המעשית, הם יגידו, אתה נשאר באיזשהו מקום מאוד מאוד עיוני, גבוה, מדוקדק, אבל אתה לא בעצם, אתה לא מוביל לדרך השם בעולם, אתה לא מוביל פה עכשיו תיקון עולם, אתה לא מוביל פה עכשיו גיבוש של דרך חיים אחדותית, הרמונית, מתוקנת, שלמה, שהיא בעצם התכלית של עם ישראל, להוביל את דת השם בעולם, ולהוביל את רצון השם בעולם, ואתה נשאר רק בתוך העיונים המדוקדקים. ובאמת, שתי גישות, שכל אחת מהן יש יתרונות וחסרונות, וצריך לחשוב איך אנחנו באמת מובילים את מובילים אותם במציאות. אבל בכל מקרה החיבור לדעת אלוקים הוא חיבור הכרחי, אני חושב. והנקודה האחרונה שלא דיברתי עליה זה הנקודה הזאת של עבודת המידות, שאני חושב שהיא הנקודה הכי חשובה, שבסוף בסוף הדבר המרכזי שזה משנה זה את עבודת המידות של האדם. זאת אומרת, כל עוד היחס הוא יחס לאלוהים חיצוני למציאות, אז עבודת המידות היא בעצם לעשות את רצון השם ולעבוד על המידות שלי, להיות אדם יותר טוב, כי ככה השם ציווה. אבל עבודת המידות בדת אלוהים היא כבר משהו הרבה יותר עמוק ומהותי לשיטה, כיוון שהחיבור לאלוהים הוא בא דרך החיבור לאידיאלים אלוהים, והחיבור לאידיאלים אלוהים הוא בא קודם כל במידות של הבן אדם ובאישיות של הבן אדם, ועבודת המידות היא הופכת מלהיות, לשפר את המידה הזאת, המידה הזאת, המידה הזאת, למשהו הרבה יותר כולל, שהוא שינוי התודעה של האדם, בצורה שבה הוא חי, חווה את מכלול החיים שלו. זאת אומרת, זה לא שיש אותי כבן אדם חומרי, ויש את אלוקים שמצווה עליי להתנהג בצורה כזאת וכזאת, אלא יש מציאות שלמה, עולם שלם, קוסמוס שלם, יקום שלם, שפועל בזרימה מסוימת, בהופעת חיים מסוימת, בתהליכים עולמיים כוללים מאוד של הרמוניה, של אחדות, של תיקון, של אחווה, של חסד, של נתינה, ואני מתחבר לאיזשהו זרם עולמי מאוד מאוד גדול, ועל זה אולי הרב קוק כתב את כל ספר אורות התשובה, סביב, שידוע שזה היה ספר בעיניו מאוד מאוד מרכזי, סביב העניין הזה, ופה בעצם אני חושב התשתית של דת אלוהים יושבת על הכיוון הזה, ומפה זה יכול להתפצל באמת לדת אלוהים סגולית, או דת אלוהים מעשית, ולכיוונים השונים של דת אלוהים.